ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הרב טובה ליפשיץ, נחמיה, פרק ו'.
אנחנו בפרק ו' ונחמיה, אור שמתקדמים, אני שמח מאוד. ראינו בשבוע שעבר את הנפילה המוסרית. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, דיברנו על צדק חברתי, דיברנו על מכירת ילדים לעבדים, על שוק אפור, על הלוואות פיננסיות שקשה להחזיר אותם, כל מיני עניינים כגון אלו שעסקנו בהם בשבוע שעבר, וכל זה מתרחש כאשר נחמיה גומר לבנות את החומה, חומה שהיא בעצמה צריכה עיון, אבל בהחלט חומה שמשהו מתרחש בה. וכשכל זה קורה, אז אמרנו שפתאום מתעוררות בעיות פנימיות, מוסריות. הפרק שלפנינו הוא הפוך, זה התמודדות חיצונית, עושים לו צרות. זאת אומרת, בפרק הקודם זה כאילו זה בעיות שלנו, אנחנו יהודים נחמדים וטובים. זאת אומרת, אם אתה לא מסתדר עם הגבאי בבית הכנסת, אז נשיא ארצות הברית לא אשם משום דבר. ויש לפעמים ש... משהו בסדר, אתה יודע, אתה... אבל כשאנחנו לא מסתדרים בינינו לבין עצמנו, אני הרבה פעמים אומר את זה, שעל הרבה סוגיות, למשל, סוגיית מינוי הדיינים. לא מצליחים למנות דיינים, אומרים שבית הדין הרבני העליון, אין לו הרכב, אין אנשים, לא מינוי, לא כלום, לא זה. זה לא קשור, זה קשור להתנהלות של הציבור הדתי, איך מתנהלים ומה עושים בזה. זה מה שראינו בשבוע שעבר, והפרק שלפנינו, הוא עוסק בהתנהלות החיצונית, בבעיות שמגיעות מבחוץ, לא משהו שנחמיה יכל לפתור, אבל בהחלט הוא מבקש להתמודד עם העניין הזה. ומה מתרחש בפרק שלפנינו? אנחנו נפגשים בשלושה אישים. ויהי כאשר נשמע לסנבלת וטוביה ולגשם הערבי וליתר אויבינו, כי בניתי את החומה ולא נותר בה פרץ, גם עד העת ההיא דלתות לא העמדתי בשערים. זאת אומרת, שלושת האנשים הללו, אני רק מזכיר לעצמנו, תפתחו לרגע בנחמיה בפרק ב' פסוק י"ט, זו שלישייה מפורסמת. וישמע סנבלת החומני וטוביה עבד העמוני בגשם הערבי וינהיגו לנו, אז כבר פגשנו אותה. וגם בפרק ד' פסוק א', זאת אומרת, זה חבר'ה שכל הזמן באים לאשר שמע ממש מציקים. זאת אומרת, יש להם תפקיד, סנבלת וטוביה והערבים, כי עלתה ארוחה לחומות ירושלים והריחב מהם מאוד. זאת אומרת, זה לא שכל פעם איזה מישהו מהשכונה בא ועושה בעיה, אלא יש פה חלק קבועים שהם מפריעים, משבשים את העניינים, ונחמיה צריך באיזשהו מקום להתמודד עם החברה האלה. עכשיו, מה זאת אומרת? כי בניתי את החומה. זה נכון הפסוק הזה?
שהוא
בנה, הוא גרע לי. כולם ראינו שכל אחד קיבל קטע מסוים בחומה, והקטע המסוים הזה בחומה בסך הכל הולכים ובונים. אבל מה זה כי בניתי את החומה?
הוא היה קבלן.
זאת אומרת, הייתי אומר, הוא היה אחראי. לצורך העניין, אתה יכול לקרוא, הוא היה קבלן. זה כאילו היה מותר עליו המשימה הזאת. מאיפה הביטוי הזה? וזה כמובן מחזיר אותנו בצורה מאוד יפה לפרשיות המשכן. תראו במקום מספר אחד, בדף המקורות שלפנינו. ויעש בצלאל והאולייה. וכי בצלאל לעצמו עשה, מה זה ויעש בצלאל? דרך אגב, על איזה כלי? מהו הכלי היחיד שכתוב עליו שבצלאל עשה אותו?
נורא. התורה?
אהרון. על אהרון כתוב, ויעז בצלאל את אהרון וכו' לפרשת ויקהל. זה כתוב במפורש, לא כתוב על שום כלי, לא כתוב על שום כלי מי עשה אותו. וזה בגלל החשיבות, בגלל החשיבות של הכלי הזה, אז כתוב שבצלאל עשה אותו. אז כשכאן אומר לנו נחמיה, כי בניתי את החומה, אני בניתי את החומה, אז צריך לראות שהדברים הם זהים לעניין הזה. אז אומרים לנו חז"ל, אנחנו במקום מספר אחד, וכי בצלאל לעצמו עשה, שכל פעם ופעם הוא אומר ויעש בצלאל, אלא על ידי ששם נפשו הרבה על מלאכת המשכן, לפיכך לא קיפח הקדוש ברוך הוא שכרו, והוא מפרסמו בכל פעם ויעש בצלאל. אף כיצא בו יונתן בן עשהאל ויחזיה בן תקווה עמדו על זאת. הכתוב פרסמו ששם יונתן נפשו אף כאן ויעש בצלאל. אז נחמיה לא התכוון לבוא ולומר אני פיזי, אורחי אמר זה יפה, קבלן, לא רק להשתמש במילה קבלן כי זה ביטוי זול, אבל הכוונה היא אחריות, נשיאה בעול, חילוק, חלוקה לגזרות משנה, כל הדברים שהוא עושה והוא פועל. והוא אומר, כי בניתי את החומה ונותר בפרץ, גם עד העת העיר לדות לא העמדתי בשערים. זאת אומרת, מה הוא מתכוון לומר? גם עד העת העיר, אני קורא בדברי המלבי, גם עכשיו, כשמדברים איתי וכו' וכו', עוד לא גמרנו את הכל. למה לא גמרנו את הכל? כי שלכן היה להם עוד תקווה לבטל המלאכה, כי אחר כך נפלו בעיניהם. כל עוד שאתה נכנס לבניין, ובדם, אנחנו מכירים את זה במציאות החיים מכל מיני מקומות. אדם משפץ בית, אז הוא אין זה אפילו בשיפוץ הזה בישיבה. אז יש דברים שאתה אומר, טוב, ננסה ככה, נעשה ככה, נפעל ככה, כל מיני דברים שאתה אומר, זהו, כבר אפשר להזיז את זה. עכשיו, ברגע שהקבלן עשה פעולות מסוימות, הוא חיבר את הצנרת לקיר. הוא אומר, תשמע, פה אחרי הכל תהיה מכונת כביסה. זה נדיר מאוד שפתאום יזיז לנו את זה בצד אחר. כל עוד שמשחקים בזה ומעבירים את הצינורות, אתה רוצה לפנות חשמל, עוד חצי מטר, עוד חצי מטר, אחרי שקובעים ועושים, אז הוא אומר, תשמע, זהו, אתה רוצה עוד דבר, בסדר, זו עבודה חדשה. אני אפרק את זה, אני אקיב את זה, נדבר וכו'. אז להם הייתה איזושהי תקווה, הם מבקשים, הם צרי יהודה ובנימין, אמרנו שאולי זה קשור להמן ולכל האלה שחורשים רעות על היהודים ובניהם וכו'. הם מנסים להיחס במשהו, אולי עוד יש סיכוי לבטל את כל הסיפור הזה. אז כל עוד שאין גלטות, כל עוד שהחומה כאילו בנויה חור, בנויה חור, בנויה חור. אמרו לעצמם, מי יודע, אולי עוד נזכר לבטל את זה ולבלבל את זה וכו' וכו' וכו'. ותראו מה שאומר המצודת דוד בצורה מאוד מעניינת. אני סתם אומר, אם אתם רוצים ככה, הרבה פעמים אנשים מחפשים מה ללמוד בנסיעות וכו'. ועוד לא רואה יש היום מעדורות מאוד קטנות של תנ"ך, אתה עובר עם תנ"ך עם מצודת דוד, אתה שולט בעסק, אתה יודע בגדול מה קורה ואיך קורה. מצודת דוד, מצודת ציון, זה בסך הכל את השמות של ה... לא כתוב פה. אני מכירה שזה, אבל זה כזה פירוש, מה שהחבר'ה קוראים זורם. אז אני קורא במצודת דוד, רוצה לומר, גם נשמע להם, אשר בעת ההיא עדיין לא העמדתי דלתות בשערים. ומה זה להסביר מה שנאמר למטה, שאמר אליו שמעיה להסביר עצמו בהיכל, כי הצרים יבואו עליו. לכן אמר כי שמעו שלא העמדתי הדלתות היכולים הם הנבוא בעיר. משהו אחר, פה מצודת דוד אומר שמכיוון שהביצו לנחמיה להתחבות, הוא הפך להיות אישיות מבוקשת, אולי ירצו להתנקש בו. אז הוא אומר, כל עוד שלא העמדתי דלתות, קשה מאוד, זאת אומרת, אם אין דלת פה בחדר, אתה לא יכול להיות סגור, כי כל הזמן אנשים נכנסים, יוצאים, באים, הכל הולך בצורה כזאת. עכשיו, כמה סיבות לדבר הזה? למה הוא לא העמיד דלתות? יכול להיות שזה נחשב בנייה מסיבית והיה צריך אישור ממלכות פרס. לבנות את החומה, בסדר, אבל כשאתה מעמיד דלתות, משקפים, מה שנקרא אצלנו עשית יציקה, זה כבר דבר משמעותי. אז יכול להיות שהיה צריך רשות והוא לא קיבל את זה, אולי לא הייתה יכולת מקצועית לעשות את זה בירושלים. כי לבנות קירות, אתה מקושש כל מיני אבנים, אתה מרכיב טיד, אתה עושה דרך, זה כבר אביזה ובכלל. זה צריך צירים, זה צריך ידית, זה צריך מנוי, זה צריך להיפתח, להיסגר, זה נוסע, זה הולך, זה חוזר. זה לא איזה קיר כזה ששמת ובזה נגמר העניין. זאת אומרת, יש פה בהחלט משהו שהוא מאוד מאוד יכול להיות שלא הייתה בירושלים באותם שנים ובאותם זמנים, לא הייתה יכולת טכנית, למדנו בספר שמואל, מי שזוכר, וכן הווה בכל הזה. זאת אומרת, הפלישתים היו אחראים על כל עבודת המסגרות, ולא הייתה שום יכולת לייצר חרבות, לייצר משהו שאפשר יהיה להילחם איתו. וזה חלק, אנחנו עוסקים עכשיו, אני אומר, בחודש אייר, הרבה סיורים והרבה דברים, מלחמת השחרור וכו', לייצר כל מיני דברים מתוחכמים בתנאי מחתרת, זה בהחלט דבר לא פשוט ולא קל. ויכול להיות שבאמת גם העמידו שומרים, אז בקיצור זה סיבך את כל העניין. אני ממשיך הלאה. וישלח סנדלת וגשם אליי לאמור, שימו לב שטוביה נעלם פה, אולי היה לו מעמד אחר, לכך ונבעדה יחד בכפירים בבקעת אונו, והם החושבים לעשות לי רעה. זאת אומרת, הם מנסים לשדל את נחמיה לבוא איתם לאיזשהו הסכם, והם, יש גם תיאור מאוד יפה, יש ספר שנקרא קדמוניות היהודים, שכתב אותו יוספוס פלאביוס, יוסף בן מתתיהו, הוא למעשה תיאור היסטורי של התנ"ך. אני לא יודע עד כמה זה אמין, אבל מדי פעם אני אוהב לחטט שם ולמצוא דברים שמקבילים לדברים שאנחנו לומדים. יוסף בן מתתיהו, היסטוריון של בית שני, היה בגליל, וכתב את מה שכתב, והוא, חוץ מסיפור המפורסם מלחמות היהודים, כתב גם ספר שנקרא קדמוניות היהודים, שבו הוא מתאר בתיאור היסטורי את מה שמופיע בתנ"ך. ומה הוא כותב על הסיפור שלנו? וכאשר שמעו, אני במקום מספר 2, וכאשר שמעו העמונים והמואבים והשומרונים וכל היושבים בחילת סוריה שבניין החומות מוחש והולך, חרה להם והוסיפו לחרוש מזימות נגד היהודים כדי לשים מכשולים בדרכם, והרגו רבים מהם וביקשו להרוג גם את נחמיה עצמו, וסחרו נוכרים אחדים לרוצחו. הם הפילו פחד ומבוכה על היהודים והפיצו שמועות ביניהם שגויים רבים מתכוננים כביכול לעלות למלחמה עליהם, והיהודים נבוכו על ידי כך, וכמעט שמשכו ידם עם עבודת הבניין. גם כל הדברים האלה לא הביאו את נחמיה להתלהבותו לעבודה. הוא הקיף את עצמו גדוד אנשים לשמור על חייו, ונשאר על עמדו ללא לאות ולא השיח גם בעמל מרוב התלהבות לעבודה. כך נתן דעתו על שלמה בתקיפות ובזהירות כאחד, לא מפני שפחד מפני המוות, אלא מפני שהאמין שאחרי מותו לא יקימו תושבי העיר את החומות לעולם. והוא ציווה את הבונים שמכאן ולהבא יעשו במלאכתם של חבורים משך, חבר'ה, ההסברניקים דור ראשון, והבנאים בנושא החומרים החזיקו בחרב, וציווה ששלטיהם יהיו מונחים על ידם ממש, והם תוקעים בחצוצרות מקצה כל 500 רגל, ונתן להם פקודה לתת סימן לעם שהופיעו האויבים, כדי שילחמו בהם שהם מזוינים, ושלא יתנפלו עליהם והם אינם חמושים. הוא עצמו היה סובב את העיר בלילה, ולא מתעייף לא בעבודה ולא בחוסר אוכל בשינה, שכן לא מנחת אלא מאכרף, לא מנחת אלא מאכרף עשה זאת. שנתיים וארבעה חודשים, תארו לעצמכם מה זה, אדם אחד שומר בסיסית, שומר בסיסית כל לילה שומר וארבעה חודשים. נסו לתת לחייל לשמור יומיים רצוף. כי במשך זמן זה נבנתה חומת ירושלים, והיא נגמרה בשנת 28 למלכות אחשוורוש בחודש התשיעי, זה חודש אלול, נגיע לזה, וכשנשלמה החומה הקימו נחמיה והעם קורבנות תודה לאלוקים על בנייניה, ועשו יום טוב 8 ימים, והגויים יושבי סוריה זעמו כאשר הגיע אליהם השמועה לשומת בניין החומה, וכשראה נחמיה שהעיר מעוטת אוכלוסינים, ביקש את הכהנים והלוויים לעזוב את ערי השדה ולעבור אל העיר ולהשתקע בה. והוא הכין להם בתים מכספו, ואת העם עובד האדמה ציווה להביא את מעשרות הפירות לירושלים, כדי שיהיה לכהנים וללוויים תמיד במה להתפרנס ולא יעזב את עבודת הקודש. והם נשמעו בשמחה לפקודת נחמיה, וכך נעשתה ירושלים בעיר מרובה יותר באוכלוסין, ועוד הרבה מעשים טובים אירועים אשר נחסה נחמיה עומד בעדיו לסביבה, איש עציל וצדיק היה בטיבו ודורש טוב בבני עמו בכל מאודו, והניח הכרה בתחומת ירושלים למצבת נצח לו, אלה הדברים שקרו בימי המלך אחשוורוש. זה נפלא לקרוא את זה. אנחנו לומדים תנ"ך בהיסטוריון, לא סתם היסטוריון, הוא סבב מתתיהו בכל אופן, הוא עושה לנו קצת איזה סדר היסטורי. זאת אומרת, הוא מקריא לנו את הפרק איך היסטוריון רואה את זה. אז הוא אומר, תשמע, אנחנו מכירים את זה מהיום. מה מדינת ישראל עושה למי שהולך לגור ביישוב ספר? אם אתה מורה ואתה לא מלמד בירושלים, אתה מקבל מענק. למה אתה מקבל מענק? כי חשוב למדינה שבכל מיני יישובי ספר תהיה אוכלוסייה חזקה, שיהיו שם מורים טובים ואנשים טובים. נחמיה מבין שמוקד ההתרחשות זה ירושלים, והוא מבקש להביא אנשים לירושלים. איך הוא יביא אנשים לירושלים? הוא צריך לבצר את העיר, והוא עושה את זה. הוא אומר, אני אביא את הכהנים והלוויים שלהם יש זיקה ראשונית לירושלים. הרבה יותר קל להביא מישהו שיש לו זיקה, מאשר להביא מישהו שרחוק מהעניין כבוד מזרח ממערב, איך אני אביא אותו? צריך שיהיה לו איזשהו חיבור לכל הסיפור הזה. אז יש לנו כאן איזשהו תיאור קטן, מה בדיוק קורה, ותראו מה שמתרחש פה. מנסים להתנקש בנחמיה, מזמינים אותו, והם חושבים לעשות דירה, אומרים לו, תשמע, בוא נקבע פגישה באיזשהו מקום, כולם יודעים איפה זה בקעת אונו, מי שלא יודע, בצומת שם בין פתח תקווה לגבעת שמואל, בקריית אונו, וכו' וכו' וכו'. והם חושבים לעשות ביראה. ואז מה הוא עושה? נחמיה מבין שהוא עלול להיות באיזושהי בעיה, ויש על זה דיון בגמרא במסכת עבודה זרה, אם אדם יודע שאנשים חורשים את רעתו, האם מותר לו להיפגש איתם? האם מותר לאדם להכניס את עצמו לסכנה? זה דברים שקרו והיו גם במלחמות ישראל, ולמשל, האדם הבולט ביותר בכל זמן של שירות צה"ל בלבנון היה תת-אלוף ארז גילנשטיין, והוא נהרג, במטען שהטמינו לו כשהוא הלך לחגוג עם אחד, הוא הלך לחגוג בשם מדינת ישראל, חס ושלום, אני לא אומר את זה בביקורת, הוא כאילו הלך להיפגש עם מישהו מראשי הנוצרים שם, ובכל זה היה מעמד, הוא האדם הבכיר ביותר שנהרג בזה, והוא היה לוחם ללא חת, הוא היה אדם עם רעיונות ועם עניינים וכו', והוא נהרג במערב כזה. אז השאלה היא, אם מותר לאדם לבוא ולהיפגש ולעשות דברים שמסכנים אותו? זאת גמרא בעבודה זרה. לא יתייחד במקום מספר 3 לדף שלקוף לפנינו. לא יתייחד אדם עמהם. תנו הבנה, ישראל שמזמן לעובד כוכבים בדרך תופלו מימינו. זאת אומרת, מחברו לעובד כוכבים מימינו של ישראל, שאם ירצה עובד כוכבים להורגו, ישלח ישראל יד ימינו ויוחס לו. זאת אומרת, אתה הולך, ופתאום אתה רואה איזה גוי מתלווה אליך. חשוב מאוד שתעבור בצורה כזאת, שהגוי יהיה מצד ימין שלך. למה? כי אם הוא פתאום ישלוף איזה משהו, אתה עם יד ימין, בולם אותו. זאת אומרת, הגמרא נותנת הוראות איך אדם הולך ברחוב עם מישהו שהוא חושב שאולי הוא חורש את רעתו. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, בסייף תופלו לימינו, במקל תופלו לשמאלו. אם העובד כוכבים אני קורא ברש"י למטה, ואם היה עובד כוכבים חגור סייף, תופלו ישראל לימינו. כדי שיהיה עצמו של עובד כוכבים שהסייף חרבו בו לצד ימינו של ישראל, ומזוונת בימין ישראל לאחוז בה. אבל אם ביד עובד כוכבים מקל תופלו ישראל לשמאלו, שתהיה יד ימין העובד כוכבים שהמקל בה סמוכה לישראל, ואם יריד יד ימינו תוחזו שמאלו של ישראל במקל הסמוך לה, ואם תופלו לימינו יהיה המקל רחוק מידו של ישראל. חבר'ה, פרקים בלוחמה אישית. איך אדם מתגונן? הוא מחזיק מקל, הוא מחזיק סייף, הוא שולף מימין, הוא שולף משמאל, הוא שמאלי, הוא ימני, כל הדברים האלה כדי שאדם לא ייכנס לסכנה. גמרא, אני קורא גמרא, אני לא קורא שום עניין אחר. היו עולים במעלה ויורדים בירידה. שימו לב איזה פטנטים. לא יהיה ישראל למטה ועובד כוכבים למעלה, אלא ישראל למעלה ועובד כוכבים למטה. ואל יסוח לפניו, או ישוח, הכוונה היא, אל תתכופף פתאום, אל תעשה איזה תנועה לא זהירה. שמא ירוץ את גבול גלתו. אם אתה תוריד את הראש, הוא יכול פשוט לזרוק עליך משהו. שאלו לאחד הולך, ירחיב לו את הדרך כדרך שעשה יעקב אבינו לעשיו הרשע. כבכתיב הנבואה אל אדוני שעירה. איפה אתה הולך? תגיד לו, אני הולך לרחוב יפו 26. מה? אני הולך, ניפגש. אל תגיד לו לאיפה אתה הולך. מה אתה צריך להגיד? ראייה, מי יעקב? אתה בוא אל אדוני שעירה. נגיע, נראה כבר מה היית. וכתיב יעקב עשה סוכות. מעשה בתלמידי רבי עקיבא שלא הולכים מחזיק. אתמול איזה יהודי יקר שאלתי איפה זה חזיק. שאלתי אותו לספר של יואל חצור. פגעו בהם ניסים, אמרו להם לאן אתם הולכים, אמרו להם לעכו. כיוון שהגיעו לחזיק פרשו, אמרו להם תלמידי מי אתם, אמרו להם תלמידי רבי עקיבא. אמרו להם אשרי רבי עקיבא ותלמידיו שלא פגע בהם אדם רע מעולם. זאת אומרת, איך אנחנו מתייחסים לכל העניין הזה? ופה יש לנחמיה בעיה, מה הוא עושה עם כל חבר המסנאים הזה שמזמין אותו למקום מאוד רחוק מירושלים, הוא מסנה אותם ימים כבקעת עוד, ושם צריך להגיע, מה הוא עושה? הוא דוחה את זה בזהירות, הוא לא רוצה להכריז מלחמה. אני בפסוק ג' וישלחה עליהם מלאכים לאמור, מלאכה גדולה אני עושה ולא אוכל לרדת, למה תשבת המלאכה כאשר הרפאה וירדתי עליכם? זאת אומרת, הוא לא מעוניין לנתק מגע, אלא בצורה מתוחכמת הוא מבקש מהם שיעזבו אותו. וישלחו אליי את הדבר הזה ארבע פעמים ואשיב אותם כדבר הזה. כל פעם מזמנים אותו וכו'. רבותיי, שיבת ציון של ימינו, ביבי נוסע להיפגש עם אובמה או לא נפגש איתו? הוא רוצה להיפגש איתו או לא רוצה להיפגש איתו? שיבת ציון של ימינו, האם אדם צמח לי את עצמו? רגע, אני אסע לדבר איתו, אז הוא יגיד לי יאללה, יגיד לי יאללה, אני לא יכול עכשיו, תקופת החגים, אני לא מתאים לי עכשיו, תקופת זה. כל הדיפלומטיה העולמית, הכל נופל בצורות האלה, אנחנו רואים שכל זה מתחיל מהמקרא, זה לא הצעות שלנו. לא רוצה להיפגש איתו. לא, כאילו, כל מיני חשבונות, אתה בא לאיזשהו מקום, אתה לא רוצה ללמוד מישהו. כאילו הוא יבקש ממך, כי אתה תהיה חייב לו, אתה יוצא מהדלת הזאת, אתה הולך מפה, כל אחד יש לו את ההתנהגויות שלו, מה הוא עושה, ופה לחמיה, כאיש פוליטי, אני חושב, אני צוחק עליי. לא יודע מה אפשר בזה, אני צריך להיעל בזה, וכנראה שעשיתי לו את זה כמה פעמים, כי לא, לא כזה חשוב, אני לא, הייתי אף אחד לא רוצה לדבר. אז איך אנחנו, איך השלוש ארבע פעמים הם שולחים לו, ונחמיה אומר, למה תשבות? זאת אומרת, למה אני אשבית לו את המלאכה? למה אני אעשה את זה? וזה נמשך, ראינו ביסוד למתתיהו כמה זמן זה לקח, אז היו כאלה מגעים חשאיים, הוא דוחר אותם, והכל נראה בסדר. וישלח סנבלת כדבר הזה פעם חמישית, את נערו ועם גרת פתוחה בידו. זה כבר העלאת דל במסע ומתן. זה כבר לא איזה שדרים סמויים. שמע, נשמח להיפגש, תגיד לנו, אם יש בעיות, מה קורה, מי קורה, מי נגד מי, מה נגד מה, וכולי זה כבר שולחים אדם מסוים, סנבלת שולח את נערו, והוא שולח גרת. יש פה איזה מסמך משמעותי, שכמובן מפחיד את כולם. ואם אתם רוצים, יש פה גם מימד של זלזול. כך אומר המצודה דוד, בפסוק ה' שבו אנחנו נמצאים, ומלבד זה שלח פה בידו איגרת פתוחה מבלי חותם, כי אומר, לא בסתר דיברתי. וכל הרוצה לקרוא, יבוא ויקרא. זאת אומרת, אחד שאומר לך מעטפה סגורה. אז אתה אומר, זה לא... יש כאלה שגם ששוקרים מעטפה סגורה, הם פותחים אותה. אבל בו, הוא אומר, אני שואל, אני תראה את זה לכולם, זה המצב, אנחנו בהחלט בסיטואציה מאוד מאוד לא נעימה. ועכשיו תראו את אוסף האשמות שיש להם על נחמיה. כתוב בה, בגויים נשמע, וגשמו אומר, גשמו זה שם של בן אדם, כן? שם של נודע לכל הגויים. גשמו זה גשם הערבי שנתקלנו איתו, כאן פה בתחילת, אם אתם זוכרים, נתקלנו בשלושה אנשים, סנבלת, טוביה וגשם הערבי. אז הם אומרים לו, כתוב בה, בגויים נשמע, וגשמו אומר, אתה והיהודים חושבים ממרור, על כן אתה בונה חומה, ואתה עובר להם למלך את הדברים האלה. זאת אומרת, מורידים את הכפפות. הם שולחים לו איגרת, בלי סיפורים ובלי עניינים, אומרים לו בצורה מפורשת במה הם חושבים פה. למה אדם בונה חומה? כי הוא רוצה עיר מבוצרת. למה צריך עיר מבוצרת? כי כנראה אתה עומד למרוד במלך הפרסי, כנראה אתה עומד לעשות איזשהו עניין שהוא לא תקין, ולכן אתה לא רוצה להפסיק את הדבר הזה. הם רוצים כמובן שנחמיה יודע בדבר הזה, וממילא אני ממשיך הלאה, וגם מביאים העמדת לקרוא עליך מירושלים לאמור, מלך ביהודה, ואתה ישמע למלך את הדברים האלה, ואתה לך ונגעצה יחדה. זאת אומרת, יש פה, אתה בפועל עשית את עצמך למלך. עכשיו, מי לדעתכם יכולים להיות פה הנביאים? לאיזה תקופה זה מתאים? אין הרבה אפשרויות. חגי ישראל המלכים. נביא הבית שני, שהם נמצאים באותם זה. בקיצור, גיס חמישי. דרך אגב, מה משמעות בשם גיס חמישי? צריך להבין את ההשכלה הכללית, גם זה אנחנו מופקדים. הצבא הצרפתי היה מחולק בכל דבר לארבעה חלקים, כמו שהצבא שלנו מחולק לשלושה. זאת אומרת, פלוגות, מחלקות, גדודים, חטיבות וכו' וכו'. גייס חמישי זה גייס שנכנס לארבע הדברים האלה והוא עובד בצורה שונה. אחרי זה נקרא גייס חמישי. סתם, סקלה כללית, אני סוגר סבריים, משכם היה. בליכור, יש כאילו גדוד בצבא צרפת באותם ימים, לא יודע, אולי תקופה בפריון, אז כאילו היה מחולק לארבע מחלקות, והפלוגה מחולקת לארבע מחלקות. אז כשנכנס איזה גוף טוריאני שרוצה לגרום לנזק, אני קורא לו גייס חמישי, הוא לא הומוגני, הוא לא הטרוגני עם אותה חבורה, עם אותו עניין, עם אותו דבר. אז הם באים ואומרים לו, הקמת ממלכה, אתה נוהג כביכול כמלך, יש לך נביאים, אתה לא סופר את כל העניין, וממילא אתה גורם להרבה מאוד נזקים מסביב לעניין הזה. אני קורא לרגע את המלבין בנמטה, בדף שבפנינו. מה אומר המלבין? תראו מה כתוב כאן. ואתה עובד להם למלך, שמה שאתה עובד להם למלך, שזה שאתה עושה שלא ברשות המלך, שלא שם אותך רק לפיך, לא שתתקרא בשם מלך, זה אומר, מברך את הדברים האלה שאתם רוצים למרוד במלך, ושלתכלית הזאת בניתם את החומה. אתה, פירוש מה שכתוב, ואתה עובד להם המלך, כי וגם נביאים העמדת, התברר שטוביה וסנבלה שחו את שמעיה שהיה מביא שקר, שהוא ינבא שיהיה מלך בירושלים ושנחמיה יהיה המלך, והוא ניבט אליהם נחמיה שימלוך, ובזה אין חשש מרידה. יוכל להיות שתתקיים הנבואה ברשות מלך פרס שמינה אותו למלך, כמו שהיו מלכים רבים לחטיאת מלכי פרס, והם שחו את הנביאים שבעת הצורך יאמרו שנחמיה שכרם בזה לנבא, כן, וזה מרידה. זאת אומרת, הקימו פה מערכת שלמה, הקימו פה מערכת של רמנויות ותחמנויות ועניינים כדי ליצור מצב שמלך פרס לא יהיה לנצל נחמיה. אני מזכיר, עבר חודש מאז שלמדנו את זה, אבל נחמיה היה שר המשקים, הוא התעסק ביין, הוא היה שר המשקים אצל מלך פרס, הוא מכיר אותו, הוא נתן לו משור לבוא, אמר לו, אם כיבות אבותיי, אני לא יכול לראות את ירושלים בביזור, ציונה ושכמונה וכולי, הוא אומר לו טוב הסתבות וכולי וכולי. ועל פי זה ברבע נחמיה שרוצה לקרוא, כי העמדה הוא שכירת הנביאים לקרוא עליך שתהיה מלך ביהודה. וזה היה האמת, שנביאי השם מבוקן והיו שכירים מצרי יהודה. ואתה נשמע למלך ובסך את השם כמורה גם על בניין החומה, ואתה לך ובמעצה יחדיו, איך תנצל? זאת אומרת, הם כביכול, הם רוצים להזיק לו, אבל הם משחקים אותו, הם משחקים את העניין, כאילו שהם, כאילו שהם החברים שלהם. כן, כן. אז ממילא בוא נראה מה בדיוק, מה בדיוק קורה. אני ממשיך הלאה. וישלחה אליו לאמור. זאת אומרת, הם שולחים, ואתה יישמע למלך, המלך הכוונה להתחשסת, ובוא נראה מה לעשות. והשלחה אליו לאמור, לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר, כי מלבך אתה בודם. זאת אומרת, כמו שהצרים האלה הגישו כל מיני כתבי פרספר על היהודים, אומר נחמיה, לא מיני ולא נסתפר. זה סתם, לא התחיל פה שום דבר בכלל. כי כולם ירים אותנו לאמור. זאת אומרת, ממשיך נחמיה ואומר לסנבלת, כל הדברים זה רק דברים שנאמרו כדי להרפות את ידי הבונים. אבל באמת זה לא נכון, כי כולם מיירים אותנו לאמור וירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה, ואתה חזק את ידיי. זאת אומרת, אני ואתה חזק את ידיי, נחמיה עובר על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, כולם מעלילים עלינו עלילות וכולי, ריבונו של עולם, תחזק את ידיי שאני אגמור את החומה. זה סתם עלילות שם. למה אנחנו שולח ואומר לו, סתם מעלילים עלינו עלילות. ולריבונו של עולם הוא פונה ואומר, ריבונו של עולם, תעזור לי, מה אני רוצה? כבודה של ירושלים. הנה, אנחנו נמצאים בערב יום ירושלים, אולי אפילו היום, אולי אפילו היום, זה יום פתיחת מלחמת ששת הימים. אתה נפתחה מלחמה חבר, יום שני בבוקר. הלכתי לבית ספר, פתאום הזקה, בום, דרך, שזה טראומה. ילד בכיתה ג' הולך לשדרות רוטשילד בתל אביב, ופתאום הזקה. עשיתי הנזק, חזרתי לאמריקה, הורצתי לבית ספר. ימים גדולים. אז בהשלחה, אני בפסוק ח', בהשלחה אליו לאמור, לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר, כי מלבחת עבודה, כי כולם מיירים אותנו לאמור, ירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה, ואתה חזק את ידי. אין לנו, זאת אומרת, איך עברתם כזה מהפך גדול? אתם שלחתם אותנו כדי שנבנה את החומה, ופתאום אתם אומרים לנו שאנחנו הורסים, ואנחנו מורדים, וצריך להפסיק אותנו, ושאני אבוא, נפגוש, מה קרה? פתאום הכל כאילו היה פשוט, היהודים יש להם את הצרת כורש, הם בונים את בית המקדש, זה ברור שאי אפשר להחזיק את בית המקדש בתוך עיר חריבה, חייבים לבנות את העיר הזאת, למרות שעזרה עלה, העיר לא נבנתה, אני באתי אחרי זה, בנינו את החומה, עוד אין דלתות, ותחלט, תחשוב לעצמנו, זה לא חומה שהייתה עומדת בפצצה הגרעינית, זה חומה מאפנית כזאת, בטח איזה משהו, חומה משהו שיהיה, שחתולים לא ייכנסו, אני לא יודע בדיוק מה. ועכשיו פתאום שיניתם את כל הדבר, עזרה כי יראה, נחמיה מתלונן, כי כולם מיירים אותנו. זאת אומרת, כל הדברים שאתה אומר לי, הם בכלל לא התחילו בכלל, ולמה למה אתם עושים את זה? כי אתם רוצים להרפות את ידינו מן המלאכה, ואני פונה לקדוש ברוך הוא, חזק את ידי. ואני באתי בית שמעיה, זאת אומרת, פה פונים כבר לנביאי השקר, ואני באתי בית שמעיה בן בליה בן היתבאל והוא עצור. מה זאת אומרת? הוא מתבודד אצלו בבית, ויאמר מבעד אל בית האלוקים אל תוך האחד, ונסגרה דלתות האחד כי באים להורגך, ולילה באים להורגך. זאת אומרת, תדע לך שרוצים להיכנס, להכניס אותי למקום בבית המקדש, שרק לכהנים מותר להיכנס אליו, ואז ננעל אותו בלילה, ויהיה לנו איזה חדר מאובטח, יהיה לנו איזה מקום שלא רוצים להזיק לי ולעשות לי. אני רוצה טיפה להקדים, כדי שנבין את פסוק י' מה בדיוק קורה פה. באותו זמן, באותו זמן שבו אנחנו עוסקים בדבר הזה, יש איזושהי נבואה, יש איזושהי נבואה על נביאי השקר. ומה פשר הנבואה הזאת? פשר הנבואה הזאת הוא מופיע בצורה כזאת. אני קורא בספר זכריה בפסוק י"ג, בפרק י"ג פסוק ב', ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד ולישבי ירושלים מחטאת ולמידה, והיה ביום ההוא נאום השם צבאות אחרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד, וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה האבים מן הארץ. והיה כי נבא איש עוד ואמרו אליו אבי ואמו יולדה ולא תחיה, כי שקר דיברת בשם השם ומקרו אבי ואמו יולדו ויינבו. והיה ביום ההוא יבושו הנביאים איש מחזיונו. בקיצור, יש פה איזה נבואה קשה על נביאי השקר שבאים וגורמים לכל מיני נזקים. עכשיו, וזה דבר שאנחנו צריכים להכיר אותו, מכירים אותו בעיקר בספר ירמיהו, כל עוד שהייתה נבואה, היו נביאי שקר. זאת אומרת, לעולם כשיש דבר חיובי, לידו צומח דבר שלילי. כשהיה בית המקדש, את העבודה זרה. כשהיו נביאים, היו נביאי שקר. זאת אומרת, המציאות הזאת, זה לעומת זה עשה אלוקים, כמה ריבונו של עולם בנה את הכוחות בעולם שיפעלו בצורה כזאת ובעניין כזה וכו'. ומה שקרה כאן, שהיה איזשהו אדם בשם שמעיה בן גליה בן מיטבל והוא עצור, ויכול להיות שזה אדם שנחמיה היה בא להתייעץ איתו, והוא הפך להיות מכוחותיו של סנבלת, ולכן הוא פתאום פה מתחיל להערב בעין ובעי על התפקיד של נחמיה. ויאמר מבעט את בית האלוקים אל תוך האחד ומסגירת דלתות האחד, כי באים להורגך ולילה באים להורגך. ואמרה, איש כמוני יברח, ומי כמוני אשר אבוא אל האחד בחיים לא אבוא. איזה יצא אתה נותן לי, אתה חבר שלי? מה, אתה אומר שעכשיו אני אכנס לתוך זה, אני אתחבא בתוך בית המקדש? איך אפשר לעשות דבר כזה? והקירה, והנה לא הלכים של החור, כי הנבואה דיבר עליי וטוביה בסנדלת שכרו. נחמיה מבין שהאדם הזה בוגד לו. האדם הזה שהוא היה מתייעץ איתו, והיה דן איתו איך לפעול ואיך לעשות ואיך זה, האדם הזה בוגד בו ורוצה לסבך אותו בעקבות סנבלת. למען סחורו, למען עירה והסקל וחטאתי, והיה להם בשם רע, למען יחרפו לי. זאת אומרת, נחמיה מדבר בו. אני רוצה שתבין את הסיטואציה. בוא נחזיק ראש. נחמיה מדבר בו שסנבלת סחר בכסף נביאי שקר, כדי שיפילו את נחמיה לתוך מלכודת. כל שלמה ספר ירמיהו יודע ורואה ושומע את ירמיהו אומר שהולך להיות חורבן, ותביא השקר עומדים כלידו ואומרים שטויות בעמלים, בדין מה יעבור, הכל יהיה בסדר. לא צריך לדאוג, לא צריך לדאוג לשום דבר, לא צריך לעשות כלום, הכל יחלוף ויעבור ויהיה כלא יהיה וכו'. ונחמיה מרגיש שסוחרים פה נביאי שקר כדי להפיל אותו בפח. ניסו לדרור אותו למיקח כמו שם החבורה הזאת כדי מי יודע מה לעשות לו, לא הצליחו. מנסים הלאה, בתוך ירושלים מקימים גיס 50 אחרי שהסברנו מה זה, ומנסים לגרור אותו לתוך איזושהי תסבוכת. שימו לב, בשבוע שעבר דיברנו על בעיות פנימיות. העם היהודי כאן יש לו בעיות של יושר, של מוסר, של צדק, של הבנה של אחד בשני וכו'. פה אנחנו מדברים על איזה מערכה בינלאומית. זאת אומרת, מערכה, המלך הפרסי הוא זה שנתן רשות. נחמיה היה נתין של המלך הפרסי, הגיע לפה. במקביל, אנשים פה שהם צרי יהודה ובנימין, שזה כואב להם, יש להם כל מיני אינטרסים אחרים, הם מנסים לשבש את העניינים, הם לא מצליחים. בונים את החומה, הם עדיין לא מצליחים. הם מחפשים מי המניע, מי המנוע מאחורי כל הדבר הזה. אם נתנקש בראש הזה, נפתור את הסיפור, נגיע לראש הזה. הזה, דרך הראש הזה הם מגיעים ליביד שלו. תראו את הייחוש שלו, הייחוש שלו זה שמעיה, בן בליה, בן בן תבל, והוא מצור, והוא כנראה היה אחד שהיה מהמשפטה הפעולה עם נחמיה, ואת האדם הזה הם סוחרים להיות מביא שקל כדי להפיל את נחמיה. מבקש נחמיה זוכרה, זוכרה אלוקיי לא לטובה. עכשיו, והוא עצור, הכוונה הוא שעוד החולה, האבן עזרא אומר אולי דבר אחר, וכנראה שהוא קיבל שוחד מסנבלה, והוא אומר לנחמיה, תשמע, הולכים להרוג אותך, בוא תתחבא, יש פה דלתות, ויכול להיות שאותו שמעיה בכלל היה כהן, ונחמיה אומר לו כאן מסר, אני חושב שצריך ללוות אותנו בכל החיים. והמסר הזה, האיש אשר כמוני יברח. וכל אדם יש משימה בחיים. המשימות בחיים הן לא קלות. אדם צריך להתמודד עם קשיים. ויש כאלה שמסובבים את הראש, שמים את השמיכה, ובורחים מהמשימה שלהם. ויש כאלה, עם כל הקושי, יש קשיים בחיים, הם מתמודדים. אז אומר לכם, יא, האיש אשר כמוני יברח. מה, אני באמת עכשיו, אני אכנס פה תחת מנעול ובריח בתוך בית המקדש, וזה אני אציל את עצמי. יש לי תפקיד, אני צריך לעשות משהו עם העם היהודי שחוזר לציון. אז בסדר, זה לא סימפטי, לא אוהבים אותי, קשה, רוצים להזיק לי, אבל אני צריך לעשות את התפקיד שלי. האיש אשר כמוני יברח, זה ביטוי ככה מאוד, מאוד משמעותי, וכמובן שגם יש לו בעיה, אם מותר להיכנס להיכל ולמי ואיך וכמה וכו' וכו'. אני נחמיה באיזשהו מעמד, שונה. ותראו את ה... תראו את ה... את ה... זאת אומרת, הכסף משנה ביסודי התורה פרק ה' הלכה ד' מקום מספר 5, כל מי שנאמר בו יעבור, יעבור ואל יערק ונערק ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. סובר רבינו כשאמרו בגמרא יעבור ואל יערק, פירוש צריך לעבור כדי שלא יערק, אבל שלמים וכן רבים סוברים באם נערק ולא עבר צדקת החשב לו. ונראה שמפרשים יעבור ואל יערק הרשות בידו לעבור, לעבור כדי שלא יערק. וכתב בנימוקי יוסף, ואפילו לפי סברת רבינו, אם הוא אדם גדול, זה נחניה, וחסיד, ירא שמיים, ורואה שהדור פרוץ בכך, רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו אפילו על מצווה קלה, כדי שיראו העם ולמדוד ליראה את השם ולהעבוד בכל ליבם. והגמרא בסנהדרין, פרק חלק, במקום מספר 6, אמר רבי שמעון בן לקיש, מה אם נכתיב ויבנה לרשעים אורם וזרועו רמה תישבר? מפני מה עין של רשעים תלויה? רשעים, ויבנה לרשעים אורם. כיוון שנעשה אדם רש מלמטה, נעשה רש מלמטה, ולא נכתב בכלל. זאת אומרת, תוציא את העין, אז במקום רשע זה רש. אז למה נכתוב את זה? רבי יוחנן ורבי אלעזר אמר אחד מכבודו של דוד, אחד אמר משום כבודו של נחמיה בן חכליה. זאת אומרת שיש פה איזה, תכף נראה מה המשמעות של זה, אבל הוא מבקש זוכרה אלוקיי לטוביה ולסנדלת כמעשה באלה, וגם לנועדיה הנביאה, עוד אחד, נועדיה הנביאה, איזה שם שאנחנו לא כל כך מכירים אותו, וליתר הנביאים אשר היו מיירים אותי, בתשלם החומה ב-25 לאלול ל-52 יום. זאת אומרת, עשו את העבודה הזאת והצליחו להשלים את העניין הזה. ראינו שזה מראש חודש עד בערך, אז הוא בא לירושלים, גם עזרא הגיע לירושלים ביום הזה, והסברנו למה זה דווקא בחודש עד, והם רצו להפוך את ימי אבל לימי שמחה וגמרו את העניין. אני ממש מזדרז, אנחנו מסיימים את הפרק. ויהי כאשר שמעו כל אויבינו ויראו כל הגויים אשר סביבותינו ויפלו מאוד בעיניהם וידעו כי מעת אלוקינו נעשתה המלאכה הזאת. זאת אומרת, הפחד הצמיח אמונה. גם בימים ההם הרבים חורי יהודה אגרותיהם הולכות על טוביה, ואשר לטוביה באות עליהם, כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו, כי חתנו לשכניה בן ערך ויוחנן בנו לקח את בת משולם בן ברכיה, גם טובותיו היו לפניי ודבריו היו מוציאים לו אגרות, שלח טוביה ליראינו. זאת אומרת, יש מתחכים, יש פה, אנחנו נדבר על זה, שולח איגרת לזה, הוא מפריד את זה, כל מיני דברים כמו אלו. לסיכום, בהחלט, בזמן השם שבוע הבא, נראה את כל התקנות שנחמיה עושה לבניינה של ירושלים, ורבו יוסף, בזמן השם, אנחנו מתקדמים. זאת אומרת, לגמור את עזרה ונחמיה, זה בהחלט יהיה, כשנזכה, שיעור הסיום אצלנו בבית, בשמחה רבה. אז מה שראינו היום, ראינו את המאבקים החיצוניים הגדולים, הגדולים מאוד מאוד מאוד, שיש לנחמיה עם כל מה שנעשה מסביב, אבל זה כבר עליית מדרגה, זה מלחמה מתוחכמת, זה לזכור אנשים שיהיו נביאי שקל, זה לנסות להביא אותו לאיזשהו מערב, זה לנסות לשחד את האנשים שקרובים אליו, והוא עומד ומתמודד עם כל העניין הזה. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.